אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 68 של האמת כואבת. אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הפלטפורמה שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שלא תלויה בדבר, רק עם המון רצון טוב שיהיה לכם טוב, וכל הפתיח הזה הוא בזכות זה שהכפלנו את כמות האזנות בחודש וחצי האחרונים. וואו, תודה רבה. אתם אשכרה מעבירים את זה הלאה, אז תודה, תודה, תודה. שאלו אותי על תהליכי הניקוי שאני מדברת עליהם פה הרבה, מה זה אומר ואיך עושים את זה בפועל, אז בואו נדבר קצת על תפיסת עולמי ותחזיקו חזק, היא קיצונית. בתפיסת העולם שלי, אני זה לא הגוף. יש לי גוף, שזה כמו להגיד, יש לי חליפה. בקבלה קוראים לזה מלבושים, שזה דומה לתחפושת בהצגה, זה התלבושת שלי לסרט של החיים שלי, כדי שאמלא את התפקיד שבאתי לשחק במציאות. הכל פה אשליה, החיים פה הם כמו חלום, לפעמים חלום בלעות, כי בחוויה שלנו הם לפעמים קשים, אפילו גסים, והסיבה שאנחנו מאמינים בזה, זה כי זה נראה לנו אמת. עכשיו, בואו נדבר דקה על המילה הנהדרת הזאת, אמת. המילה אמת מורכבת מאותיות א', מ', ת', שהן האות הראשונה, האות האמצעית, והאות האחרונה ב', ב'. הן מייצגות את הרעיון שהאמת היא רחבה. לאמת יש התחלה, אמצע וסוף. האמת מחזיקה חלקים רבים לעומת המילה שקר, שזה האותיות שין כופרש, הן צמודות אחת לשנייה. רוצה לומר, אין לאן ללכת. וזה משהו לחוכמה שלנו. אם אתה מנסה להחזיק בדבר אחד ולהצדיק את עצמך, אתה בשקר. לעומת זאת, אם אתה באמת, אמת היא הרחבה של החוכמה ושל התודעה שלנו. במילים אחרות, אמת זה לראות את התמונה הגדולה, וזה מאפשר לנו לחיות חיים טובים, שמחים וגם חכמים יותר. נחזור רגע לקונספט של המציאות שהיא אשליה. המציאות היא אשליה, היא אשליה חזקה שזה כמעט בלתי אפשרי לא להאמין לאשליה הזאת. אבל ברמה הגבוהה זאת העבודה שלנו כאן. באנו ללמוד מה אמת באמת ומה לא. עכשיו, נתחיל עם זה שכדאי שכולנו נבין שאנחנו המפיקים, הבימאים וגם התסריטאים של החיים שלנו. עכשיו, זה לא סתם תסריט, זה תסריט שנכתב תוך כדי תנועה. מה שאומר שאנחנו יכולים לשנות את התסריט בכל זמן שנרצה. אתה השחקן הראשי, את הכוכבת, ואם הסצנה לא באה לך טוב, תשני אותה כפרה. זאת העוצמה שלנו, נולדנו ככה, כאלה יצורים מופלאים אנחנו. הכל פה עשוי אנרגיה, זה כבר הוכח מדעית, שגם המוצק הוא אנרגיה דחוסה. הכוח שלנו הוא ביכולת להשתמש באנרגיה הזאת, במילים אחרות, לייצר מציאות. אני אגיד שבתפיסת העולמי, אנחנו לא בורים פה שום דבר. הבורא כבר ברא הכל, את כל המצבים, את כל האנשים, את כל הצבעים והצורות, הכל. השאלה, איזה מציאות אתה הרכבת לעצמך? יש את המציאות של כל אחד ואחד מאיתנו בנפרד, ויש את התודעה הקולקטיבית של כולנו, שהיא מרכיבה את המציאות המשותפת של כולנו, וזאת עוצמה, לטוב וגם לרע. עכשיו, אם יש פה איזה טכנולוגיה או מיומנות שאני מבקשת ללמד אתכם, בטח שכן. אבל לפני שנדבר על מה כן עושים, בואו קודם נדבר על מה לא עושים. לעולם, אבל לעולם, אתם לא מייצרים מציאות שפוגעת באדם אחר, או לוקחת משהו ממישהו אחר. זהו, זהו. מעבר לזה אין גבולות. כשאני אומרת לוקחים משהו ממישהו אחר, זה כולל את זכות הבחירה שלו. מעבר לזה אין שום גבול, אתם יכולים ליצור מה שאתם רוצים, נבראנו כדי לברוא. מה שנקרא, כולנו הדרכלים של המציאות שלנו, עכשיו כל אחד והעיצוב והסטייל שלו. אני באופן אישי מחוברת מאוד לתורת המראות של הבעל שם טוב. נחשפתי אליה במסגרת הלימודים במכללת אלימה של הרב יובל אשרוב. בפשט מה שזה אומר זה שאין כלום בחוץ. הכל מוקרן מתוך האדם, וכל מציאות שהאדם נחשף אליה היא באחריות שלו, ולכן אם הוא רוצה לשנות אותה, הוא צריך לשנות משהו בתוכו. קל, לא? תכלס שאני חושבת על זה, זה כמו מבוך מראות שהיה פעם בלונה פארק, זוכרים? יש את זה עדיין? הבעיה שאפילו פיזית, כלומר את החיצוניות שלנו, אנחנו לא רואים באמת. אף אחד לא יכול לצאת מהגוף שלו ולראות את עצמו 360 מעלות. אז איך נדע מה יש לנו בתוך הראש? איך נדע מה יש לנו בתוך התת מודע? אפשר בכלל לזכור את כל מה שעברנו, את כל הזיכרונות שעברנו? קשוח! אז אני באתי להגיד שיש מצב שגם לא צריך. בשיטה שאני עובדת איתה לא צריך לשכב על הספה 3 שנים, וגם לא צריך לפתוח פרופיל פסיכולוגי. אנחנו פשוט מסתכלים על אירועי החיים. החיים שלנו, אבל הפעם בצורה אחרת ממה שהסתכלנו עד היום. כמה עקרונות בסיסיים עליהם אני נשענת ואני מבקשת לשתף אתכם. אחד, יש בורא לעולם. מבחינתי אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, זה לא ממש עושה לי הבדל. כל עוד מבינים שיש משהו גדול מאיתנו בני האדם. דבר שני, אותו בורא, הבורא הזה הוא טוב ומטיב, ולכן רק טוב מגיע ממנו. אין כאן אלמנטים של עונש. הבורא הוא האהבה, רק אהבה. דבר נוסף, אותו בורא שהוא טוב, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. מה שאומר שהכל פה, כל דבר שקורה, כל עלה שנופל, הכל מאותו מקור, והוא כאמור טוב. וכל זה גם בהשגחה פרטית מטרתית, כלומר, כל מה שאני חווה בכל אחד מהחושים שלי פה ביקום, הוא במיוחד בשבילי. הכל, הכל, הכל. אז נגיד שאם הדברים שעובדים לכם סבבה, אין לנו בעיה עם העקרונות האלה. אבל מה קורה עם האירועים שפחות? דרך אגב, יש תיאוריה שאומרת שהחיים שלנו מורכבים מ-10% אירועים, ו-90% התגובה שלנו לאירועים. תחשבו על זה רגע, בעצם תחשבו אחר כך. ניקח למשל אירוע שהכעיסו אותך בו, סבבה? אני הולכת על כעס למרות שהוא לא הרגש השלילי היחיד, אבל זה מרגיש שהוא הכי נפוץ כאן, הוא גם בא עם מלווים, עם העצבים. אז נשאל שאלה, עצרתם פעם לשאול את עצמכם מה מכעיס או מה מעצבן אתכם באמת? רדו מהתשובות בסגנון, כי זה מעצבן, ככה לא מתנהגים, או כי אני עצבנית. אני רוצה שתבינו שכל אירוע שמפעיל בכם רגע שלילי, הוא בעצם מסר מהבורא שמעוטט לכם משהו. זאת אומרת, בורא עולם עושה שימוש במערכת הרגשית שלכם, כדי להגיד לכם מה יש לכם בתת המודע שלכם, שמפריע לכם להיות האור הגדול שבאתם לפה, ולנקות את זה. אני תכף אדבר על ניקוי ותהליך ניקוי, וגם אציין שזה בזכות השאלות שלכם, אז תמשיכו לשאול, ואם יש נושא שמעניין אתכם יותר, אז תגידו ואני מסבירה באהבה. חוזרת רגע לנושא האירוע. בואו נגדיר רגע אירוע כדי שלא נתבלבל. אירוע זה לא חתונה או בר מצווה. בשפה שלנו, אירוע זה משהו שאלה בי משהו שלילי. זה יכולה להיות מחשבה, רגש או ממש פעולה פיזית. זה יכול להיות מקרה שמעורב בו אדם נוסף, אפילו יותר. וזה גם יכול להיות שאני אשב בבית ואזכר באו שעשה לי ככה, ואני אתעצבן רק מהמחשבות על מה שקרה אז. מה שאני רוצה ללמד אתכם כאן זה לנקות את תת המודע שלכם, אז תקשיבו טוב. נניח וקרה מקרה וכעסת, שבמקום ללכת למחשבות של אני כועסת, כי אני לא אוהבת את הבן אדם הזה הספציפית, או אני לא אוהבת את ההתנהגות הזאת, תנסו להבין שיש כאן מסר עמוק יותר. זאת אומרת, למשל, נגיד ואתה כועס בגלל שמישהו מדבר עליך מאחורי הגב. אם תחקור לעומק, יש מצב שתגלה שאתה מרגיש שלא מכבדים אותך. ואם תמשיך לחקור עוד יותר, תגלה שאתה מרגיש לא מכובד במקומות נוספים בחיים שלך, ואז אתה מגלה שאתה פועל מתוך הצורך לקבל כבוד. אז אני אגיד שרוב הפעמים האמונות שאנחנו נגלה בתוך התת מודע שלכם יעוררו בכם התנגדות. זה אפילו יעלה בכם איזושהי אמירה כמו, מה? אני לא כזה. אבל אתה כן. אמונה בתת מודע היא בלתי נראית, וכמובן היא גם לא מודעת, ולכן אין מה להרגיש אשמים בגלל זה. זה מה שנצרב לנו בתת המודע, אנחנו לא אשמים, אבל אנחנו חייבים לקחת את זה אחריות אם אנחנו רוצים לשנות את התסריט שלנו. ככה זה עובד. אז שכל רגע יראו, אני קודם כל נושמת, ואז אני מתחילה. אני שואל את עצמי שאלות בראש. גילי, מי עושה לך את האירוע? בורא עולם. אצלי זה תמיד בורא עולם. אתם יכולים לכוון למי שאתם רוצים, סבבה? ואז השאלה השנייה שאני שואלת את עצמי, למה? וישר אני עונה, לטובתך. שאלה השלישית שאני שואלת זה, גילי, איפה הבעיה? והתשובה תמיד תהיה אצלי. אל תיקחו את זה, בבקשה אל תיקחו את זה למקום של קורבנות, כי ההפך הוא הנכון, זה מקור הכוח שלי. כל עוד יש אשמים בחוץ, אני קורבן. אבל אם הבעיה היא אצלי, אז אני יכולה לתקן אותה, וזאת העוצמה. זאת אומרת, הדרך בה אני מסתכלת על אירועי החיים, זה השינוי הגדול, וזה כבר מתחיל לתהליך הניקוי. קורה משהו? אוקיי, עוצרת, שואלת את מה שאני שואלת, ואז אני מנסה להבין, מה אני אמורה ללמוד כאן? מה אלוהים מנסה להראות לי? עזבו רגע את ההיסטריה שלכם ואת התגובה האנושית הנפוצה של אוי ובוי ומה קרה וכל זה, למה זה קרה לי וכל התגובות הקורבניות האלה, תשחררו, זה משאיר אתכם בסיטואציה, לא תלמדו כלום והשיעור יחזור על עצמו רק בווליום יותר גבוה כדי שהפעם הבאה תבינו. בואו ננסה להבין כבר עכשיו. תהליכי ניקוי יש בכל מיני שיטות. אני אציג לכם עכשיו את עין הבדולח, שזה כמעט זהה לאפונופונו, שמי שמכיר זה תורה שמגיעה מהוואי העתיקה. ההבדל היחיד בין עין הבדולח לבין האפונופונו, זה שבעין הבדולח יש לנו בורא לעולם, ובאפונופונו הם קוראים לזה אישות רוחנית, אבל שוב, זה לא ממש משנה לניקוי עצמו. זה כבר תלוי במערך האמונות של כל אחד ואחד מכם. השלב הראשון, קורה אירוע, תעצרו, אל תגיבו, גם לא בתוך הראש שלכם. תשאלו את עצמכם שאלות ותענו בכנות, כי בוודאות בכל מקרה שעלה בכם כעס, או כל רגע שלילי אחר, היה שם רצון אגואיסטי שלכם לקבל משהו. לקבל כבוד, לקבל יחס, תשומת לב, אפילו אהבה. לא משנה מה ומה הסיבה ואם זה מוצדק או לא. בורא העולם מראה לכם שאתם פועלים ממקום חסר, והוא לא ברא אתכם חסרים. אז הוא רוצה שתיקחו אחריות על האירוע, כי רק אם אתם לוקחים עליו אחריות, אפשר לנקות אותו. במילים אחרות, הכחשה לא תקדם אתכם בשיט. זה להסתכל לאמת בעיניים, והאמת, כאמור, לפעמים כואבת. נקצר תהליכים. קרה לי אירוע, עצרתי, שאלתי את עצמי שאלות. בין אם הבנתי את המסר ובין אם לא, אנחנו מתקדמים, ואני אסביר לכם למה. אני אגלה לכם שרובנו לוקים באותה אמונה של אני לא מספיק טובה. עכשיו, כל אחד לוקח את זה בתחום אחר, זה לא משנה, אבל זה הבסיס. זה משהו שראינו, חווינו, לא משנה, בצורה כזו או אחרת בשנות הילדות שלנו, וזה צרב לנו אמונה שאנחנו לא מספיק, לא מספיק חכמים, לא מספיק טובים, לא מספיק מוצלחים, מצחיקים, יפים, עשירים, לא משנה מה זה. הצעה שלי, תיכנעו למראה ולמראה. שזה במילים אחרות, תפסיקו לריב עם המציאות, תאפשרו לעצמכם להיות פגועים. תזכרו שאותנטיות זה הדבר הכי סקסי שיש. תפסיקו לרצות לצאת צודקים. הצדק שלכם לא מעניין אף אחד, ואם נאמר את האמת, הרבה פעמים הוא משאיר אתכם במקום קורבני. לא בשביל זה באנו לפה. באנו לנקות את התמודע שלנו מכל המסקנות הלא נכונות שהבאנו מהילדות, או שהבאנו מגלגול אחר, או שירשנו מאבות אבותינו. זה לא ממש משנה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא שליח, וכל אחד ואחד מאיתנו הוא הזדמנות להביא לשינוי אמיתי בעולם. איך? על ידי זה שאני אנקה את התמודע שלי. הדרך הקצרה ביותר לעשות ניקוי היא ללכת על ארבעת המשפטים האלה שאני אתן לכם אותם עכשיו. הם מגיעים מהפונופונו, ואם תבינו את העיקרון שלהם, התקדמתם מלא בחיים. המשפט הראשון שאני אומרת, דרך אגב, תזכרו שהעיקר זה הכוונה שבלב. אוקיי? לאו דווקא המילים באופן ספציפי, אלא הכוונה. ולכן שקורה לי אירוע, עצרתי את התגובה שלי, עשיתי את הבירור, בין אם הבנתי מה בורא עולם רוצה להגיד לי, ובין אם לא, אני לוקחת אחריות ואני משתמשת בארבע המשפטים הבאים. אחד, אני מצטערת. כשאני אומרת אני מצטערת, אני למעשה לוקחת אחריות על האירוע, ואז אפשר לנקות אותו. ולכן המשפט הראשון, אני מצטערת. זאת אומרת, אני אומרת במילים אחרות, נכון, זה ממני. המשפט השני, אנא סלח לי. הסליחה שלכם מביעה את החרטה שאני מרגישה בלב על מה שאני חושבת בעצמי. כי אם עברתי אירוע שפגעו בי או העליבו אותי, הסליחה שזה מה שאני חושבת על עצמי. סליחה שאלה הדברים שאני חושבת על עצמי ואני מזמנת כאלה האירועים שיעליבו אותי. אז זה הסליחה. המשפט השלישי הוא תודה. תודה שאתה לא מתייאש ממני, תודה שאתה שולח לי עוד שיעורים, תודה שאתה מראה לי מה אני צריכה לנקות, תודה, תודה, תודה. אגב, כל דבר שאתם בהוקרה עליו, זה במילים אחרות, תן לי עוד, תן לי עוד, תן לי עוד. המשפט הרביעי, אני אוהבת אותך. אהבה היא כוח הריפוי הגדול ביותר. כל מה שאתם נוהגים הוא לא באנרגיה של אהבה, יהפוך לאהבה. ולכן, שאתם מסיימים תהליך ניקוי, ואתם פונים לבורא עולם, ואתם אומרים לו, אנחנו אוהבים אותך, אני אוהבת אותך, אני בעצם משלימה את תהליך הניקוי. וזה גם מתחבר לי למשפט שדיברנו עליו הרבה, אין שלם מלב שבור. אין שלם מלב שבור זה המהות האמיתית של תהליך הניקוי. כי כשהלב שלי נשבר מהמציאות שמתגלה לי מול העיניים, ואני מבינה שהכל זה ממני, והלב שלי נשבר, זה המקום האמיתי. שתהליך הניקוי עובד. אז אני מקווה שעזרתי בתהליך הניקוי, ואם יש לכם שאלות נוספות, תשאלו בבקשה, ואם לא הבנתם עד הסוף, בבקשה תשאלו, כי אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם הבנתם את זה, הבנתם מלא, ובכללי אני אגיד, תפסיקו להתייחס לבעיות שלכם כבעיות, ותראו בהם הזדמנות. אתם לא חייבים לאהוב כל סיטואציה, בטח לא להזדהות עם סיטואציות שלא באות לכם טוב. אבל תבינו שברגע שאתם מתייחסים אל משהו כאל בעיה, אתם הופכים את הסיטואציה לבעיה. לעומת זאת, אם את מבינה שזאת הזדמנות לניקוי, הזדמנות לקבל קידום בחיים, אז היחס שלך כבר לאירועים האלו הוא אחר. ריפוי אמיתי זה לא להביא את הגרסה הכי טובה שלך. ריפוי זה לתת אהבה לגרסה הפחות טובה שלך. הרבה מאיתנו חושבים שתהליך ריפוי, הילינג, בשפה התל אביבית, זה להפוך לאיזה וונדר וומן או סופרמן. לא, זה רק יגביר לכם את החרדה. הריפוי האמיתי הוא בקבלה של כל החלקים שלנו, במיוחד החלקים הפחות סקסיים שלנו, באהבה. כשנגיע למצב שאנחנו מקבלים ואוהבים אפילו את החלקים שאנחנו מתביישים בהם, אז נדע שאנחנו במסלול הנכון לריפוי. ותזכרו, כל עוד לא הפסקתם לנסות, לא נכשלתם. עוד איזה משהו מתוק שיש לי לסיום, ואני רוצה לשתף אתכם בו. אם אתם מאזינים גבוהים, הבנתם שיש לי חיבור ליהדות. אני אשתף אתכם ואני אגיד שאני לא נולדתי ככה, ואם כבר אז הפוך, נולדתי בתל אביב, וגם גדלתי ועד היום אני בתל אביב, למשפחה חילונית לחלוטין, ללא זיקה, לקיום מצוות ולבורא עולם, ויצא שמסע החיים שלי הפגיש אותי לא מעט עם היהדות בכל מיני צמתים בחיים. אז יוצא שאני לומדת אותה תוך כדי תנועה, ואני מודה שאני לא מבינה גדולה בקיום מצוות, ולכן גם לא אוחזת באג'נדה הזאת של קיום מצוות. כלומר, זה נובע מבורות, מחוסר ידע, לא בגלל שאני חושבת שהן לא נכונות. בכל מקרה, מה שרציתי לשתף אתכם זה במצווה שאני בטוחה שנראה לי שאתם לא מכירים אותה, והיא מדהימה והיא גם שהופכת אור על מה זה יהדות באמת. אני מדברת על מצוות עונה. ידעתם שיש מצווה שכל גבר חתום עליה בכתובה והיא לענג את האישה? מצווה, החיות שלי, מצווה. מעניין, לא? עכשיו, זה עוד יותר מעניין, כי התורה מחייבת את הגבר לענג את האישה, בעוד שאין מצווה של האישה לענג את הגבר. עכשיו, זה קצת מפתיע, כי בתפיסה הרווחת בעולם שלנו, לגבר יש חשק מיני יותר גבוה, והוא רוצה יותר, אבל שימו לב, התורה מחייבת את הגבר, וזה, תבינו, חז"ל ידעו כבר לפני מאות ואלפי שנים, שלאישה יש חשק יותר גדול מהגבר. עכשיו, תראו, כמה עולם הפמיניסטי היה צריך לעבוד כדי להגיד שגם לאישה יש חשק מיני, והתורה אומרת את זה לפני שנים רבות. יצחיק אותי קצת. אז אני מקווה שמצאתם חן ועניין וחסד בפרק של היום, וכמו תמיד אני אגיד שאם אכן כך, אנא העבירו את זה הלאה כדי שנפיץ את האור יותר ויותר, ואני אסיים בברכה על ראשכם היפה, ואמן בשורות טובות. יום טוב אהובים.
מרחוק ולפניי תמונה שבורה.